تمام سلام علیکم. אבל אני רוצה רק לפתוח בדברי תודה קצרים לבית הכנסת, בית יעקב, בבד, ובעיקר לעמיהוד פרידמן, ש... לולי עמיהוד זה לא היה מתחיל מה שאנחנו מנסים להתחיל פה הערב. אנחנו, השיעור עכשיו יהיה חצי שעה, בחודש אלול, נלמד על התשובה והגות של סבי הגריצר הרשת, נעשה הפסקה קצרה, ואז נקיים שיעור גמרא. אני מניח שרבים מכם יודעים שסבי מזוהה עם רעיון התשובה מהדרשות שלו, שאני מניח שחלק מכם גם שמעו אותם, שהוא הביא אותם בשנות ה-60 וה-70, והדברים נתפסו בעל התשובה. אני מניח אבל שפחות ידוע שהכתיבה של הגר"י בנושא חוזרת אחורה עוד לשנות ה-20, ויש בידינו כתבים שלו בנושא התשובה משנות ה-20, שהוא עדיין בחור צעיר, סטודנט בברלין שכותב בנושא התשובה, ממשיך לתוך הכתיבה שלו באמצע שנות ה-40, כשהכתיבה גם שם היא קצת נופך פילוסופי יותר, ולתוך הדרשות. והתוכנית של השיעורים האלו, כארבעה שיעורים, היא לנסות גם לעקוב אחרי הרעיונות, אבל... ועד ונעקוב מבחינת העיון הכרונולוגי, אז גם נוכל לראות איך רעיונות מתפתחים. אנחנו נפתח באיגרת הלכתית שנמצאת בספר הזה, גוט הגריד הלוי, ממנו צולמו הקטעים. מוכר לכם הספר? זה אוסף של איגרות הלכתיות שהגריד כתב עד שנת 41. כשנפטר, הלך לבית עולמו, הנמען הראשי של רוב המכתבים, וזה אביו, הרב משה סולובייצ'יק. אבל זה תורות שלו עד גיל 38. הספר הזה כתוב כספרו, ספרם של הבריסקאים הגדולים, והוא השם סולובייצ'יק כתוב ביידיש. אתם רואים? מי שהיה מעיין בספר הזה, לא היה יודע שהמחבר במהלך הזמן שבו הוא כותב את רוב הקטעים, הקטע הראשון נכתב שהוא בן 12. אבל לא היה יודע שהוא סטודנט לפילוסופיה בברלין, שהוא שקוע מאוד עמוק בעולם אחר. החיבור הזה נראה כחיבור בריסקאי טהור. לאחר מכן, בעזרת השם, בשבוע הבא, הוא נעיין בדברים שהרב כתב 15 שנה מאוחר יותר באיש ההלכה. אחרי זה נעבור, בעזרת השם, לדרשה שנכתבה שנה מאוחר אחרי איש ההלכה בשם קודש וחול. ואם יהיה זמן, בדרך כלל אין זמן, אבל אם יהיה זמן, אז גם נעסוק קצת בדרשות בעל התשובה. כשהעיון בקטעים האלה, מעבר להתבוננות בנושא התשובה עצמו, יש לו גם נגיעה מסוימת לנושא שרבים מהעוסקים בחקר משנתו של הרב, הם מתעניינים בו, למרות שהם לא מיצו את הפוטנציאל האדיר שיש בחיבור הזה. ואני אסביר למה הכוונה. הרבה עוסקים בשאלת היחס בין הלכה ופילוסופיה בעולמו של סבי הגריד. זאת שאלה שמי ששמע אותו פחות מתלבט בה, נכון? הרב דרשוביץ. שלנו היה ראש ישיבה, נכון?
גם לדעתי על ההיסטוריה.
אבל יותר בחוג שקרוב לפה בהר הצופים, אוהבים מאוד להתלבט בשאלות האלו. אחד התחביבים שיש לי, מה שיצא לאור הספר הזה, הוא לחפש נושאים שהרב דן בהם בחיבור הזה, שהוא עדיין יותר בריסקאי טהור, שאין לו עדיין את הנגיעה הפילוסופית, ואז להשוות אותו לדיונים שלו על אותם נושאים בכתבים שהם בעלי אופי הגותי ודרשני גם. ואחד מהנושאים האלו נושא התשובה. אנחנו נוכל לראות כאן איך רעיונות היסוד שלו על תשובה נוסחו מכוח קושיה ברמב״ם, כמושגים למדניים טהורים, אבל שמאוחר יותר כשהוא פוגש את מחשבת התשובה שהוא קורא אותה בהגות הכללית, איך את הרעיונות שהגרעין נמצא פה, איך הוא מנסח אותם מחדש ואיזה מקום הוא לוקח אותם. בעזרת השם, עיקר האימון יהיה בנושא התשובה, אבל אני מקווה שגם יצא נזכרים ביכולת שלנו גם קצת להבין את המפגש בין העולמות שהגריד היה בו, שאני אשלים את המבוא רק בכך שפי מיטב הבנתי, הגריד לא עסק בסינתזה ולא היה סכול הספיקן, הוא לא ניסה להתאים בין העולמות. הוא היה יהודי של בית המדרש, שהיה עם השכלה מאוד רחבה, שהוא השתמש בה במקומות, שהוא הרגיש שזה מחדד את הניסוחים של הרעיונות שהוא מנסח. צורך שהיה לו אותו בעיקר, כאילו שהגישה הבריסקאית דורשת מהלמדן לנסח את הרעיונות במושגים חדשים, שלא כתובים בתוך המקורות. ולכן הצורך לקבל כלי ניסוח, לקנות מחדידים, לחדד רעיונות, הוא צורך קיומי של המדען הבריסקאי, והגריד לא התבייש מצד אחד להשתמש בכל החוכמה הגדולה של, גם של אומות העולם כדי לחדד את הרעיונות. מצד שני, במקומות שזה לא עלה בקנה אחד, הוא לא נכנס למצוקות קיומיות, הוא לא ניסה לפתור סתירות. הוא היה לו איזה ביטחון גדול בתוקף של התורה מבפנים. רק הדיון שלפנינו, אתם מוזמנים להסתכל בדפים שלפניכם, נכתב מתוך מסע ומתן בין הגריד לבין דודו, הרב מנחם קרקובסקי, שהוא בעל ספר עבודת המלך ופירוש על הרמב״ם, יהודי שהיה דרשן של וילנה, הוא נפטר בתפלס צדי א', ממה ששמעתי בבית, הוא זה שחשף את הרב לעולם הדרשנות, הוא זה שהרב ראה אותו כמי שנתן לו השראה להיכנס גם לתחום של דרוש והגות. ונחום קרקובסקי, בזמן שהוא כתב פירושו על ספר מדע, הוא התכתב עם האחיין הצעיר שלו הגריד, הוא קורא לו בחיבורו, מצטט אותו כמה פעמים, הוא קורא לו בן גיסי הגאון הצעיר, כך הוא קורא לו. הם התכתבו הן בענייני נוסח, הגריד בדק עבורו נוסחאות של רמב״ם בכתב יד שנמצא בברלין, כתב יד מהמאה ה-13, ממש קרוב מאוד לתקופת הרמב״ם, וגם בענייני פרשנות של, של הרמב״ם. והאיגרת הזאת נכתבת בתפרש פייטט, זה אמצע תקופה שהגריד נמצא בברלין. יש לנו כאן הצצה נדירה לתיארוך של הגיבוש של רעיונות, שכן בסוף האיגרת בעמוד חפי, כשהוא שולח עותק הביתה, אז הוא מספר לאבא שלו, הוא כותב זה בעמודה השמאלית בחפה למעלה, הקושיה הראשונה, מיד נראה אותה, ישנה היא אצלי, אבל שאר הדברים נתחדשו באילו הימים. אלו ממש רעיונות שאנחנו יכולים להגיד מתי הוא גיבש אותם, בתף רשפט. אבל הקטע כתוב כקטע קלאסי של עמדן בריסקאי, הוא פותח בקושיה. בוא נראה את הקושיה. הוא מתחיל כך, רמב״ם, מצטט את הרמב״ם בתחילת הלכות תשובה. כל מצוות של בתורה, אם עבר אדם על אחד מהם וכו', כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות וכו'. וידוי זה מצוות עשה. כיצד מתוודים? אומר, אנא השם, חטאתי, חוויתי, פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה, וזהו עיקרו של וידוי עד כאן לשונו. כן, וכאן כדרכם של הבריסקאים מצטטים רמב״ם, ואז עושים לו מה שהיום מכנים שיקוף. ראינו חוזרים או מסכמים את מה שמופיע ברמב״ם, הוא מסכם אותו, הרי זה מבואר ברמב״ם, זה צריך לפרט בוידוי חרטה לעבר וקבלה לעבר, שלא יחטא דברים שוטים, נכון? מסכם עליכם? וכן, מבואר בפרק ב' הלכה ב', וזה לשונו, ומהי התשובה שיעזוב החותך חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשה עוד, וכן יתנחם על שעבר, וצריך להתוודות בשפתה ולומר עניינות אלו שגמר בליבו. האם באמת אותו דבר כתוב ברמב"ם השני? כתוב שם אותו דבר? מה דעתכם? כן או לא? אז מצד אחד ברמב"ם פרק ב' מופיע גם יגמור בליבו שלא יעשה עוד, וגם מופיע יתנחם על שעבר, ומופיע במפורש הוידוי צריך לכלול עניינות אלו שגמר בליבו, אז אפשר לומר שזה אותו דבר. אבל צודק הרב כאן שאחד מהדרשות הגדולות בעל התשובה זה סתירה בין שני הרמב"מים האלו. כמו כאן בתף רשפי ט' הוא מביא אותם כאומרים דבר אחד, 30 שנה מאוחר יותר הוא יאיר, ובעיקר ההערה כולה בריאה מה שרב כאן יאיר, שברמב"ם בפרק ב' הסדר הוא הפוך. קודם הוא מתאר יגמור בליבו שלא יעשה עוד, ואז הרמב"ם מתאר שיתנחם על שעבר. מי שיש לו קצת היכרות עם הספר, דברים דומים גם מופיעים באורות התשובה. הוא מדבר על כך שיש כמה סוגי תשובה. לעתים אדם קודם מתחרט, אז הוא מקבל על עצמו לאבא, ויש גם מצב שהקבלה לאבא מתרימה את החרטה. כאן הגריד ראה אותם כאחד, אז הוא מאיר את ההערה הבאה. זה צריך עיון. מבידוי כהן הגדול ביום הכיפורים, שהיה אומר רק אנא השם חטאתי וכולי, קפרנה, אני מניח שהבידוי הזה מוכר לנו מסדר העבודה שאנחנו אומרים ביום הכיפורים. אבל מה חסר בוידוי הזה של הכהן הגדול? לא היה אומר בוידוי חרטה לעבר וקבלה לאבא. בוידוי של הכהן הגדול יש רק ציון שעם ישראל חטא, או שהכהן הגדול חטא, או שהכהנים חטאו, ומיד בקשת כפרה. אין שם את המרכיבים שהעם מתאר אותם כמרכיבים הכרחיים בוידוי, לכל תשובה. סליחה?
יעיד עליו
בעל... כן. מה נמצא? הרי שחסה לא מצוי. לא, מצוי, רק הוא דילג על כמה חלקים, הוא כתב וכו'. אנחנו נשלים לבד. אבל לא נמשיך כך. וכן מעד מבואר ביום הסוף פרק יום הכיפורים, וברמם פרק ב' מלכות תשובה לכחת. אם אמר, אבל אנחנו חטאנו, יצא ידי חובתו, שזהו עיקר הוידוי, אבל מה הוא מאיר בצדק? ועלו לא פירט את החרטה והקבלה. וכן צריך עיון, מאנה חטאם הזה, זו קושייה שרק בריסקאי יכול להביא. הוא פשוט הלך לנוסחאות וידוי שמופיעות בתורה, ומה הוא גילה להפתעתו עצומה? שמשה רבנו לא מתוודא כמו שכתוב ברמב"ם. וכן צריך עיון, מאנה חטא העם הזה חטאה גדולה, שהרי עכשיו הוא מיד ידע שמישהי פה תחייך, אז לכן הוא ממשיך, שהרי כל דיני וידוי אלפינן משם, הוא מפנה לגמרא פה ביום הדף פיוו, שלמדה דיני וידוי מהוידויים שמופיעים במקרא. וכמו כן, מוידוי של אחן, ומדניאל ודוד, תבוא הרבה יום הבא, נעונה, שבכל אלו לקח חרטה לעבר וקבלה, וקבלה לעבר. מה דעתכם על הקושי הזה? את יודעת כאן? כן, מה אתה אומר?
א', אני חושב שאיך ייתכן שאני אתחרט של מישהו אחר? והקבל של מישהו אחר?
מצוין. נכון, והכהן מתוודא שלושה וידויים, רק אחד מהם על עצמו. ופה גם בא רב דרשוביץ, אומר, הערה מאוד חשובה, ש... בסדר. אני לא יכול לשתור לך סמיך שסבא שנקרא לך, נכון? איך שאתה רוצה, גיד. אני אקרא לך איך שאתה רוצה. רב זכריה, זה בסדר? אז רב זכריה מאיר בצדק שהרבה מהוידויים, לא כולם, אבל הרבה מהוידויים שהגריד הביא שלא תואמים את הוידוי שמופיע ברמב"ם, הם וידויים שמתוודא אותם אדם שאיננו החוטא. זה מתחיל בוידוי של הכהן הגדול שהרב עבר עליו, זה ממשיך בוידוי של משה רבינו שהתוודה על חטאים שחטאו אותם עם ישראל, ולכן אתה רוצה להשלים את המהלך? אתה צודק, ולכן בוא, אתה יכול לנסות להשלים את המהלך?
לא
צריך לשאלה? לנסות, כן.
טוב, הייתי אומר, כל אחד יש תפקיד של כלל ישראל ויש תפקיד של פרט ישראל. כאשר הכהן גדול מדבר, הוא מדבר מטעם כלל ישראל. יש הבדל בגישה של שני הדברים.
למרות שזה לא לגמרי עונה על כל הדוגמאות שהרב הביא, למשל הוא הביא דוגמה מהוידוי של החן, שם זה וידוי פרטי. כן,
דוד?
גם דוד, כן, זה לא לגמרי, ההבחנה מפרט וכלל היא הבחנה שלא נראה שהיא מתלבשת טוב על הנתונים שהיו בשאלה.
בשאלה החן, מה שקרה שם לא היה עונש לו, היה עונש לפי ישראל.
יפה.
העניין איך שהיא נתפס
בכלל ישראל. אוקיי, יפה. יכול לחדד עוד יותר או שנסתפק בזה? נסתפק בזה, למה? עד פעמיים. טוב, בוא נראה מה הרב עושה עם זה. הוא ממשיך ואומר כך, ונראה לו מה. והנה עיין ברמב״ם בהלכה זו שכתב זה לשונו. וכן בעלי חטאות והשמות בעת שמביאים קורבנותיהם על שגיגתן או על זדונן, אין מתכפר להם בקורבנם עד שיעשו תשובה והתוודו. וידוי דברים שנאמר והתוודה אשר חטא עליה. וכן כל מחויבי מיתות בית דין ומחויבי מלכות, אין מתכפר להם במיתתן ובקיעתן עד שיעשו תשובה והתוודו. וכן החובל וחברו וכולי, אינו מתכפר לו עד שיתוודה עד כאן לשונו. הרי עוד פעם הוא משקף ומבואר ברמב״ם, זה וידוי מעקב, ואם עשה תשובה ולא התוודה, לא מהנש. וצריך עיון מהסוגיה בקידושין, שאם קידש אישה על מנת שאני צדיק, אפילו רשע גמור מקודש שמא יראה תשובה בדעתו. בואו נסביר לרגע את הגמרא הזאת. זו גמרא שמתארת בחור שמחזר אחרי בחורה, וכנראה שהבחור לא לגמרי תואם את הפרופיל שהבחורה חשבה שהיא רוצה שהחתן שלה יהיה, כן? היא רוצה להתחתן עם אדם שהוא צדיק, היא גדלה בבית יהודי טוב, אולפנה טובה, אמרו לה להתחתן עם מה שנקרא בייניש, ומה לעשות שהבחור שהתאהב בה הוא לא היה כזה. אז מה אומר לה הבחור? הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק. אני אסביר רק משהו קצר. יש שני סוגי תנאים, יש תנאי אם ויש תנאי על מנת. מה ההבדל הגדול ביניהם? תנאי אם הם גם תנאים, הם בדרך כלל תנאים על העתיד, אבל אם זה דבר שלא תולי באדם, אם מתי אדם לא יודע אם ימות או לא. אדם מנסה, אדם רוצה, דוגמה, המשנה הראשונה שפותחת את דיני תנאים במסכת גיטין פרק ז', תרד אדם שאומר, הרי זה גיטי חימטי. מה המקרה שם? מה מעורר את האדם לתת גט בצורה כזאת? מדובר באדם שהוא באמת אוהב את אשתו. בניגוד לתיאור במקרה שאדם מגרש את אשתו כשהוא שונא אותה, כמו כנראה מעדיף שתהיה אלמנה, מאשר שתהיה גרושה, סליחה, מאשר שתהיה אלמנה, ולכן הוא היה רוצה לגרש אותה רק ברגע מותו. יש רק בעיה טכנית קטנה, שאדם מת לא יכול לגרש את אשתו, ולכן מה הוא רוצה לעשות? הוא היום נותן את הגט ומתנה שהחלות שהוא יחול רק אם אותו מקרה עתידי יקרה. גם על מנת הוא משהו על העתיד, אבל על מנת הוא בדרך כלל התחייבות של האדם לעשות פעולה. לכן אנחנו יכולים להגיד בביטחון שזה יקרה, כי האדם הזה רוצה. למשל, בדוגמה, כאמנת שאני צדיק, אני חושב שהכוונה הוא באמת מבטיח לה להיות צדיק, הוא באמת מבטיח. אני יכול להגיד מאמר מוסגר, זה לא רעיון טוב להתחתן עם בן אדם שמבטיח להשתנות כדי להתחתן. כלומר, אנשים משתנים אחרי החתונה, אבל אני לא הייתי ממליץ על דבר כזה. כלומר, הייתי אומר קודם שיהיה צדיק ואז תתחתני איתו. אבל בכל מקרה, האדם הזה מבטיח להיות צדיק, אבל האם מקודשת או לא? הגמרא אומרת שהיא מקודשת. לשמחתי הרמב"ם מוסיף סייג אחד, ספק מקודשת, יכול לבדוק אותי, בסדר? והגמרא מסבירה, וכי למה היא תהיה מקודשת? מסבירה הגמרא, שמא יראה תשובה בדעתו. לכן הרמב"ם מוסיף את הספק. ומה אנחנו רואים כאן? וכן פסק הרמב"ם פרק ח' מלכות אישות, היה טוב יותר לדייק ולכתוב שם הקדש זה ספק מקודשת. הרי דבידוי אינו מעכב, הרי אף אחד לא ראה פה מישהו מתוודע. התשובה הזאת היא בליבו, והאבי רק מצווה באלמה, ובתשובה גרידה נעשה צדיק וצריך עיון. כן, זו הקושייה שהגריד יגלה מאוחר יותר, ואיש ההלכה בהערה, כשיצטט את הקושייה הזאת, הוא כבר ידע אז שהמנחת חינוך כבר שאל את השאלה השנייה. אני רוצה רק משהו קצר על צורת העבודה שלו. תראו מה הוא עושה, הוא שאל שאלה אחת, ואז מה הוא עשה? במקום לענות עליה הוא שאל עוד שאלה. למה יהודי עונה על שאלה בשאלה? למה לשאול שתי שאלות? מה זה תורם לדיון? כן.
למה לא?
למה לא, אבל
רציתי לשאול משהו. כתוב פה שמי יראה תשובה בדעתו, אבל כנראה אתה אמרת שזה משהו שיהיה בעתיד. אבל זה נראה כאילו הוא יראה בזמן שהוא מתקדש אותו. אז זה לא
משהו הקבלה לעתיד. בסדר, אבל הוא אמר אמנת שאני צדיק, יראה תשובה.
שעכשיו אני
צדיק. אבל גם אני, שעכשיו עד מחר הוא כבר יכול לחתור עוד פעם.
עכשיו אני צדיק כיוון שאני הרהרתי תשובה.
אני אגיד לך משהו, אני אסדר קידושים לפעמים. לאחרונה היו הרבה חתונות, ואחד מהתפקידים המרכזיים של הרב זה לתדרך את העדים, לוודא שהם קשרים לעדות. וצריך לבקש להם לחזור בתשובה. אני יכול להגיד שאני אומר להם, תראו תשובה, אני לא מתכוון, נראה את זה בשיעור הגמרא תכף. אני לא מתכוון, תאריה תשובה ומחר תחזור לכל החטאים שלך. זה כלשון המשנה, הכתב והשוב. כלומר, זה לא נראה לי סביר שהכוונה מנת
שאני,
אבל זה לא חשוב, אני מוכן לוותר על נושא העתיד. בסדר, אני רק אסביר בקצרה מה שיטת העבודה. פה אנחנו צריכים להבין, כאילו, את צורת החשיבה של העולם של בריסק ושל הגריד, וזה גם התפקיד הקושייה כאן. הרב לא הולך לענות על השאלה. הוא לא הולך לתת תירוץ מבריק שעכשיו יתרץ את הקושייה הזאת. הקושיות הן בדרוב גילוי שאנחנו הרגלנו לא נכון את ההבנה המושגית שלנו של התחום. ולכן הקושיות, במקום לראות בהם זבוב תורדני, שצריך לגרש אותם ולהצטער על קיומם, אנחנו צריכים בעצם לחדד את השאלות, כי ההנחה היא שהשאלות האלה הן שאלות שגילו לנו שמשהו במערכת ההבנה שלנו לא נכונה, וככל שיהיו יותר קושיות, אז מה אנחנו נוכל בעצם לעשות? נוכל למצוא את המילים, את השפה, שבהם נארגן מחדש את הרעיונות שלנו. בעצם מה שהוא מגלה כאן, זה אי התאמה בין מצד אחד עולם הוידוי, לבין העולם של תשובה. האמת היא שהוא גילה פה אי התאמות בכיוונים הפוכים. מצד אחד הוא גילה שאפשר לחזור בתשובה בלי להתוודות, מצד שני הוא גילה שהוידוי מעכב בעולם שלם של כפרה, של קורבנות, של חובל וחולה. קודם לכן הוא גילה שני נוסחי וידוי, שהכיוון שהוא יעשה, הוא יעשה לחבר אותם יחד. לא נספיק היום לראות האם באמת אפשר לחבר יחד את התירוץ של שתי הקושיות, כי הקושיות הן לא לגמרי דומות. ומה שבעצם אפשר לומר בעקבות הקושיות האלו הוא שאנחנו יכולים, אנחנו צריכים להבין שנגד עינינו, כשאנחנו מדברים גם על וידוי, אנחנו מדברים כנראה על יותר מסוג אחד של וידוי, והוא הולך כאן עכשיו את הדברים האלה לפרוס. כלומר, בעצם זה היסוד הגדול, כאן הוא כותב אותו לראשונה. תראו, מתוך קושיות ורמה, מגילה שמושגים הלכתיים לא מתאים אחד לשני, הוא הולך להציע כאן את היסוד שעליו כל תורת התשובה של הרב תיבנה עליו. ואמרתי בדברי הקדמה, הוא ישנה ניסוחים, הוא ינסח בצורות שונות את הרעיון שיש כאן. הוא לא יישאר כמו שהוא כתוב פה, אבל פה נמצא השורש, הגרעין הראשוני של הכל. ויש פה למטר של דבר איזושהי הבנה מאוד עמוקה של עולם התשובה. כלומר, אולי הוא מתרץ קושיות, למטר של דבר, כמו שתיארתי קודם, הקושיות עוזרות לנו לנסות לשאול את עצמנו מה זה בעצם העולם של תשובה. והוא אומר כך, והנה מבואר ברמב״ם בלכות עדות, הוא ממשיך בסתירות, וטוען וניתן, לכל הפסול לעדות אם עשה תשובה חוזר להכשרו. בוא נסביר את העניין הזה, מי פסול לעדות? הסתרתי קודם את התדרוך של העדים, אז בתורה כתוב, אתה שרשע להיות עד חמאס, רשע פסול לעדות. ולכן, אם אנחנו רוצים להכשיר רשע לעדות, אנחנו רוצים לסלק ממנו את שם הרשע, וכאן מה אנחנו רואים? שמה מכשיר אדם לעדות? מה מסלק את שם הרשע? אם עשה תשובה. הוא מבואר בזה, ובתשובה איקה דין בפני עצמו, המילה דין בפני עצמו בעולם של בריסק, הכוונה, יש פה מושג הלכתי עצמאי שאני עכשיו הולך לנסח אותו. כמהו המושג הזה? ומועלת על חטא להפגיע שם רשע מהגברה, כי דכתיב, תראו איזו הוכחה מדהימה, שובו בנים שובבים מרפא משובותיכם, וכן מצינו בכם הקראי. כאן הוא ייסד מושג ראשון, המושג הראשון טוען שהעולם של חטא משפיע על ההגדרה של האישיות. אדם שחטא נקרא רשע, וממילא עולם התשובה, מה הוא מנסה לעשות? הוא מנסה להפקיע, לשנות את אותה זהות. הוא מנסה להפקיע אותה מהדי. לעומת זאת, כאן הוא הולך וממשיך שהוא חושף מושג שני נוסף. הוא פשוט, הוא אומר, תראו איזה מין הוכחה, זה הוכחה שבאה לא מגמרות, אלא מניתוח, מהיגיון, פשוט. אפשר להתווכח עם משהו כזה, אבל נראה מה הוא אומר. הוא פשוט, דלמאן דאמר יום הכיפורים לכפר אף לשאינם שווים, בעזרת השם זה נושא של שיעור הגמרא בשבוע הבא. אין יום הכיפורים יכול לכפר ללא תשובה. אבל אומר הרב, פשוט שלא אותה דעה, זה הדעת רבי, שיום הכיפורים מחפר גם בלי תשובה, או לשיטת הרמב״ם, גם מדבר עליה היום בשיעור הגמרא, לסעיר המשתלח מחפר על קלות בלא תשובה. הוא אומר פשוט שמי שפסול לעדות אינו חוזר להכשרו אחרי שעבר עליו יום הכיפורים. אני אסביר את הדברים. הוא אומר, אדם שלא חזר בתשובה, גם אם יום הכיפורים חיפר עליו, פשוט הוא אומר, אין לו שום הוכחה לזה, רק שכל ישר. פשוט שלא יעלה לדעת שאדם הזה בי"ד בתשרי יהיה קשור לעדות. זאת למה? כי מה הדבר שישפיע על הזהות שלו כרשע או לא? התשובה שהוא עשה או לא, השאלה אם הוא מזדהה עם חטאיו או לא. וכנראה אם כך, וכאן הוא תובע שני מושגים בוא נגלה איך הוא יקרא להם בגלגולים מאוחרים יותר. הוא נותן פה שני ניסוחי, שני מושגים שפועלים בעולם של הלכות תשובה. מושג אחד הוא מושג התשובה שפועל באיזה מישור בקביע אם האדם הזה רשע או לא רשע, ולא המושג השני פועל באיזה מישור, מושג הכפרה שנועד לא להתמודד אישיותו של האדם אלא עם מעשה העבירה של אדם. אני רוצה קצת להסביר את הדברים. בעצם הטענה שהרב פה מניח את היסודות לקיום שני תהליכים בעולם התשובה הוא שעולם התשובה מורכב משני היבטים מסיבה פשוטה, כי גם עולם החטא מורכב משני היבטים. השניות שקיימת בעולם התשובה מושרשת בראש ובראשונה וכך שעולם החטא כבר יש בו שניות מסוימת. מצד אחד עולם החטא הוא פועל על האישיות של האדם החוטא, אדם שחוטא חטא הוא חוטא, אבל מצד שני הוא גם פועל במישור, כלומר בעולם החטא, במישור המטאפיזי כפוגם את המציאות. בוא נביא אולי דוגמה מעולם הפיזי, אולי קצת תקל להבין את זה. כן, אדם נהג ברשלנות חלילה וגרם לאיזה נזק, לתאונה. יש פה שני דברים שהאדם הזה חייב להתמודד איתם או לשנות. מצד אחד יש פגיעה, זו תאונה קלה בפח, הוא צריך לתקן את הנזק שהוא גרם, הוא צריך לתקן את המכונית שהוא פגע בה וכו'. ומצד שני, האדם הזה גם צריך לשנות את הרגלי הנהיגה שלו. החטא של האדם הזה הוא חטא שפועל בצורה כפולה. מצד אחד, האדם הזה הוא לא בסדר, לשון בריסקאית, וגברה, גברה כאן פגום. בוא נחזור למונחים של ההפניה לרמב"ם בהלכות עדות, האדם הזה הוא רשע. מצד שני, יש פה גם איזשהו פגם במציאות, המציאות נפגמה. נדבר מיד בשיעור הבא, בשפה של התורה, החטא מטמא את המקדש. האדם רשע, אבל גם יש טומאה למקדש. טומאה יורדת לעולם כשאדם חוטא. ומה שאנחנו שואפים בתהליך התיקון של חטאים, הוא לתקן את שני הדברים. הוא גם מתקן את הזוהמה, את הטומאה, על משקל תיקון הנזק שנגרם, וגם אנחנו רוצים לתאר את עצמנו. מה שהגריד מזהה כאן, ודאי ההבחנה החדש שלו בניתוח הזה, הוא שיש מקומות שההלכה מתעניינת באדם, ויש מקומות שההלכה מתעניינת או מדברת על ההתמודדות עם החטא. כן, בלשון ששמעתי פעם מאבי מורי, הוא התבטא על הגמרא בקידושין בדף פ"א, רבי עקיבא שם הובא, כששני פסוקים שם מגיע להם הוא היה בוכה. פסוק אחד שהיה מגיע לפסוק של והשם יסלח לה, על אישה של אדרה נדר ובעלה הפר אותו, והיא לא יודעת שבעלה הפר את הנדר, אז היא התכוונה לעבור עבירה, אבל המתור של דבר היא לא עברה כל העבירה כי הנדר הזה לא תקף, ועדיין כתוב והשם יסלח לה. זה פחה רבי עקיבא ואמר, הוא בא אדם שהתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר תלה. מי שמכיר קצת קאנט זה יודע שהליבה דקאנט זה אותו חטא. מי שהתכוון לאכול בשר חזיר זה כמו אדם שאכל בשר חזיר, אבל בשפה של ההלכה זה לא כך. הוא חייב סליחה ומחילה על אחת כמה וכמה מי שהתכוון לאכול בשר חזיר ואכל בשר חזיר, שוודאי שהוא חייב סליחה וכפרה. ורבי עקיבא גם בחר פסוק הפוך, על אדם שהתכוון לאכול בשר תלב עלה בידו בשר חזיר. בעצם שתי הדוגמאות האלה בלשון הגמרא, אדם שהתכוון לאכול בשר תלב ואכל בשר חזיר, או אדם שהתכוון לאכול בשר חזיר ואכל בשר תלב, פשוט בבטאים או בשפה הבריסקאית היינו אומרים, אחד מהם מתאר אדם שהוא רשע ולא מעשה עבירה, והשני מתאר מעשה עבירה ללא רשות של האדם. נראה לי שהדוגמה הזאת הוא שמע אותה מרבן סולובייצ'יק זכר צדיק לברכה. ומה שבעצם עולה כאן בניתוח של הגריד, ואני אחתום את השיעור מיד כי אני רוצה לעבור שוב גמרא תכף, זה שהגריד אומר כשאנחנו מאמינים במקורות שעוסקים בוידוי, שעוסקים בחטא, שעוסקים בתשובה, אנחנו צריכים לתת את הדעת על איזה חלק כל אחד מהמקורות האלה מדברים. כשקוראים מקורות שעוסקים, ואתם כבר מבינים את התירוץ של חלק מהקושיות, לא תוכל לקרוא את זה אחר כך לבד. כשאני עוסק באדם שאומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק, איזה שאלה מעניינת אותנו? האישיות שלו. אגב, האם הוא צדיק או רשע? לכן, מה עולה מאותה גברה בקידושין? שכדי לשנות, במה די? תירור תשובה בדעתו, כנראה שהווידוי לא מעכב את זה, כנראה שאת הווידוי לא צריך כדי להגיד שהשתנית. אני אגיד את זה, נראה שזה מסתבך. זה מסתבך מסיבה פשוטה מאוד. מצד אחד, אולי וידוי לבד לא יכול לשנות את האישיות שלך בכוח, מה שרב זכריה אמר קודם, אתה חייב שיהיה בלבך. מצד שני, המקורות דורשים וידוי גם מהאדם הזה. כלומר, בסופו של דבר, הרב לא יצליח לסדר את כל המקורות. אבל בגדול, הרעיון המרכזי שהוא ינסה לבנות כאן הוא, שכשאני עוסק בתשובה, אז אני יכול מצד אחד לעשות אותו ללא וידוי כנראה, מצד שני, מה שהוא ינסה להגיד, ופה יהיה לו בעיה בסינכרונו, הוידויים שהרמב״ם מביא אותם, שכוללים חרטה לאהבה וקבלה לאהבה, הוידויים האלה נקראים וידויים של תשובה. אתה רב זכריה אמרת הכל, זה וידוי של הפרט. בוא נאמר את זה אולי בצורה הבאה. משה רבינו לא יכול לחזור בתשובה בשביל עם ישראל. הכהן הגדול לא יכול לחזור בתשובה בשביל עם ישראל, ולכן הוידוי שלו לא יכול להיות וידוי של תשובה. אבל כשהאדם הפרטי מתוודא, הוידוי אמור לבטא את אותו תהליך של תשובה שאותו אדם חש חווה אותו, וזה הוידוי שדורש חרטה על שעבר וקבלה לאהבה, כדי שהוידוי יבטא את התהליך הנפשי שאדם עובר אותו. בצד זה יש לנו עולם שכאן עדיין הרב לא הביא את השם שלו, אבל השם המפורש הוא פשוט, זה עולם הכפרה. העולם שבא לא לשנות את האישיות של החוטא, אלא לחפר על הטומאה, לחפר על החטא. מיד בשיעור הגמרא נדבר על כך גם כן. בפשוטה של המשנה בשבועות, שעיר המשתלח מחפר, ולא תשובה. אין שם הזכרה בכלל של המילה תשובה. כי שם אנחנו לא עוסקים בתשובה של עם ישראל, שם אנחנו עוסקים בחיתוי המקדש, בתארה שלו. והכהן הגדול הוא מחפר, הוא מקניח את הלכלוך. וכאן הוידוי הזה של הכפרה, הוא לא יכלול בתוכו נוסח של חרטה וקבלה לאהבה, מהסיבה הפשוטה שהוא לא בא לבטא חזרה בתשובה, הוא בא לחפר, הוא בא לתאר. הוא בא לחפר. בלשון של הגריד בשיעור הראשון בעל התשובה, איך הוא יקרא לשני התהליכים האלו? כפרה וטהרה. את המילה הטהרה הוא ייתן בתיאור התהליך הנפשי שעליו עובר, והמונח כפרה לניקוי הזוהמה, לניקוי התומעה שיורדת לעולם.
ניקוי העולם.
כן. הולך, עד כאן השיעורון הזה להיום. כן, בבקשה.
זה גם המחלוקת בין הרמב"ן לספורמה שמחפשים מקור לתשובה, שהם אומרים, ושבתה ושם הפך הזה המקור, לעומת רבינו יונה גירונדי, שאומר שזה לפני השם תתהרו. יש כפרה וטהרה. אני
מלכת חינוך ברמב"ם
לא
מבין שאתם
לא
רואים
איתך
מצווה בתשובה,
רק בוידוי, חוץ מהמצווה, גם
מצווה האם קימן,
ובעצם
זו המצווה היחידה שהגעתם קימן. כן, נכון. בסדר, אנחנו נעצור כאן. אני מזמין את כל מה שרוצה להשלים שיהיה לבד בקטע בהמשך. אנחנו בפעם הבאה, בגלל קוצר הזמן, אני מציע שאנחנו נעבור לאיש ההלכה. אני יכול לשלוח למי שירשם לרשימת תפוצה לינק לעותק שזה שיועלה לאינטרנט, וכל אחד יוכל איפה אישה הלכה בבית, זה לא צריך את זה, כן? וזה יבזרת השם השיעור הבא. עכשיו לא ניקח הפסקה של 5 דקות בחוץ כיבוד, ועוד 5 דקות נתחיל שיעור גמור.